ברוכים הבאים למפת התלמוד. שירנו היום בבא מציע דף צדי וב. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל פחות מאמצע העמוד, אפשר לספור גם 20 שורות מלמעלה. מיד רואים צורה שאנחנו קוראים צורת פפיון, ובשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה ציירנו סימון כזה, והדגשנו את הביטוי באי, הכוונה באי רמי בר חמה. אנחנו נראה שאלות של רמי בר חמה, חילקנו אותם לשלושה קטגוריות כלליות, ואחר כך אנחנו הוספנו סימונים על שאלות פרטניות. אז לגבי השאלות הכלליות, מספר רומאי אחד שמיד נפתח בו, בעניין שאלה בבעלים. הסוגיה העניין הזה, הנושא הזה שדנינו כבר בדפים הקודמים. שתיים, וזה מופיע, המספר רומאי שתיים, זה מופיע בשורה אחרונה כאן בעמוד שלנו, והוא בעניין בעל בנכסי אשתו. שואל הווי או סוחר הווי. איך להגדיר אותו? אנחנו מדברים על אישה שהתחתנה ומביאה לנישואים שלה נכסים, נכסי מלוג, שהקרן של האישה והשווי של הקרן היא לא באחריות הבעל, והבעל יכול, התקנה הוא שהוא יהנה מהפירות. אז היא הביאה נכסים כאלו. השאלה מה היחס של הבעל בקשר לאותם נכסים, האם הוא נחשב שואל או סוחר. ומספר 3, אפשר להתקדם לדף צליבה ומבט, ואתם תראו פפיון מספר 3 קצת יותר מאמצע העמוד, וה שאלה שמה זה בעל בנכסי אשתו ממעל בעניין איסור מעילה. בקטע הראשון של השיעור היום, בעל בעניין שאלה בבעלים, אתם יכולים לראות שיש צורות בית, גם יש השחרה של חלק מהם, פינות של חלק מהם. בשוליים כתבנו סדרה של שאלות בעניין שאלה בבעלים, וכאן חילקנו אותם שאלות 1 ו-2. יש גם, אתם יכולים, פס מקווקו. הדגש הוא על מטרת ההשאלה. שוב פעם, השאלות האלו שמספרנו אותם עד מספר 8, הם כולם שייכים לעניין שאלה בבעלים. אבל שאלות 1 ו-2, הדגש הוא על מטרת ההשאלה. נראה, יש, מאחר שהגמרות שלנו מסומנות, אפשר מיד, לפני שניכנס לתוכן הגמרה עצמה, אתם רואים, מספר 1 שאלה לרבעה. הוא שאל בהמה מחברו כדי לעשות את המעשה הזוועתי, כמובן אסור בתכלית האיסור, אבל זה מה שהוא עשה, הוא שאל אותו לרבעה. מספר 2 שאלה, ואתם רואים את הקבקוב, לראות בה, שנראה עשיר חשוב, נראה יותר פרטים ברשי אחר כך. שאלות מספר 3 ו-4, אתם רואים שכדי להבדיל, אז השחרנו את הפינה התחתונה של הרשי, של הצועת בית, הם הדגש הוא על שווי ההשאלה. ואתם שוב פעם יכולים לראות איך שהדגשנו עם פס מקווקו, בעצם מספר 3, שאלה לעשות בה פחות מפרוטה. וגם השאלה הרביעית, גם עניינו שהוא שאל שתי פעות לעשות בהן פרוטה. שאלות 5-8, הדגש הוא בניין בעלות ולא על מטרת השאלה. יש להוסיף הערה, שאלות 7-8 אינם משאלותיו של רמי בר חמה. כעת, אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, ניכנס לתוכן הגמרא. באי רמי בר חמה, שאלה לרבעה מהו. המהו הוא, או להתחייב באונסין, האם הוא נחשב שואל שחייב באונסין. ושני צדדים לשאלה, א', כדי שיילי אינשי באינן, האם כדי לקרוא שואל צריכים לשאול את הפרה, את הבהמה, למה שכולם שואלים, כולם משתמשים בה, משהו רגיל. ולהכי לא שיילי אינשי, אנשים לא עושים כזה דבר, לא שואלים כדי לרבה או דרמה. תאמה מאי, ההגדרה של שואל הוא כשואל משום הנאה, והיינמי האית להנאה. לא, בלי להיכנס לאיזו סוג הנאה, הוא נהנה, ולכן הוא נקרא שואל, ובכך הוא יתחייב באונס. שאלה שנייה, שאלה לראות במהו. רשי, לראות שיהיה נראה עשיר, חשוב, ולא המשכו בעלי בתים מדיהם ממנו להקיפו באמנה ובאשראי. אדם שנראה משופר בנכסים, נראה עשיר, אז הספקים של כל מיני פרקמטיה רצים אחריו כדי שהוא יקנה מהם, והם מוכנים גם למכור באשראי בנאמנות, נקרא לזה, שהם מאמינים לאותו אדם עשיר שהוא ישלם. אז זה מה שאדם מרוויח מכך שהוא נראה כזה. אז הוא שאל, נגיד, סוס. יש בהמות שאדם שואל אותם והוא נראה חשוב איתם. אז אני בחרתי בדוגמה הזאת. אז הוא שאל סוס כדי לראות בה מהו. ממונה באין אבריקה, הנה, הסוס הוא בעל שווי, אז הוא ממון, וזה קיים, ובכך אם יקרה אונס, אז הוא יהיה חייב, או דלמה, ממונה דעית לענה מיני באינן, כדי לחשב, שואל, זה צריך להיות פריט, שאתה נהנה מהפריט, ולקה, כאן זה רק שהסוס נמצא על ידך, זה נראות, אבל זה לא שאתה נהנה מהסוס, מהסוס גופה. זה לא כמו שאתה רוכב על הסוס או חורש עם הסוס. שאלה לעשות בה פחות מפותה מהו. ממונה באינן ואיקה, אתה שאלת את הבהמה שווה הרבה פותות, אז הוא שווה פותה. או דרמה, כל פחות מפותה לא כלום אי. או זה שאתה שאלת לעשות פחות משווה פרוטה, זה כאילו לא שאלת כלום, זה לא נחשב השאלה. ושוב פעם, נפקא מינה בכל העניינים האלו, האם הוא נחשב שואל כדי להתחייב באונסין. מספר 4, שאל שתי פרות לעשות בהן פרוטה. בסך הכל הם יעשו שווי פרוטה של עבודה, ולפי רשי השאלה הזאת היא מבוססת על השאלה הקודמת. דהיינו, אם תמצא לומר שפחות מפותה עליו כלום, מה בעניין הזה ששאל שתי פרות לעשות בסך הכל שווה פותה מהו? מי אמרין זיר בת השואל ומשיל ועיקה? האם יש להתמקד בבעלים פה המשיל וגם השואל הבני אדם, ויש כאן שווה פותה, יש כאן השאלה, או דלמזיר בת הפרות, או האם יש להתמקד בפרות עצמן והאוכל וכל הלקע ממונה, כמו שהיה אפשרות בשאלה הקודמת. לכן שאלה הרביעית היא בנויה על השאלה הקודמת. אז אם אתה אומר זיר בת הפרות, כל חל וחל אין שווה פרוטה של שווי. אני הייתי רוצה לדייק את עצמי. לפי הצד הראשון, שזיר בת השאול מהשיר, אז יש ביניהם, יש סך הכל עבודה שווה פרוטה. אז זה מחשיב אותם להיות שואל ומשיב. או דיומה מתמקדים בפרות עצמם ומסתכלים על כל פרה, אין ממונה. מספר 5, וכאן אמרנו בהקדמה שאנחנו מתחילים פה סדרה של שאלות שעניינם הוא סביב בעלות ולא מטרת השאלה. שאל משותפים, פרה ששייך לשני אנשים, ונשאל לו אחד מהם, אחד מהשותפים שהם הבעלים, אחד מהם נשאל לשואל לשמש, כמו זה הסוגיה של שאלה בבעלים. אז אחד מהשותפים נשאל לו מהן לשואל מהו לגבי פטור בבעלים, שני צדדים לשאלה, א' או דילמה בהמשך ב', כולו בעליו בעינן ועלקה, כדי שיהיה שאלה בבעלים צריך את כל הבעלות, וכאן אין כל הבעלות, יש רק אחד מהם, או דילמה מההוא פלגה דידי מהמפטר, או אם יקרה אונס והפרה תמות, אז הוא יהיה פטור מחצי שווי הפרה. שותפים ששאלו, שניים או יותר שאלו פרה כדי לחוש קרקע שיש להם בשותפות. אז השואלים פה הם שניים, ונשאל לאחד מהן, והבעלים של הפרה הוא נשאל למלאכה שייך לאחד מהשותפים, אבל זה לא מלאכה שהיה בשותפות, ששייך לשותפות. נשאל לו לעשות משהו פרטני, מהו. כולו שואל בעינן ולקע. אין כאן השאלה, הבעלים אינם באים לשרת את כל השואל, כי כאן השואל הוא בעצם שני. או דילמה, והי פלגה דשיילי מיהת מפטר, או חצי שווי הפרה שאליו הבעלים נשאלו, אם יקרה אסון, אם ימות הפרה, אז השואל הזה שאצלו עבד הבעלים, הוא יהיה פטור. שאל מהאישה פרה של נכסי מלוג. אישה הייתה לאישה מסוימת, אישה נשואה, פרה שהיא הביאה מבית אביה. הרחבנו על המושג של נכסי מלוג מוקדם יותר. אז בן אדם שאל מהאישה, ונשאל בעלה אימה. עוד פעם, האישה הייתה לה פרה, ויחד עם הפרה הזאת הבעל הלך לשמש השואל. השאלה השנייה באותו כותרת, נקרא של אישה, נכסי מלוג וכולי, נשים לב שכאן הוא הפוך. אישה ששאלה, היא שאלה פרה לחוש קרקע מלוג, קרקע שלה שהביאה מבית אביה, אז האישה היא שואלת ונשאל לבעל, והבעל הפרה שהשאיר הפרה לאישה, אותו בעל הפרה הלך לעבוד אצל הבעל שמלכת עצמו, לא קשור לאישה. מהו? עכשיו, כדי לברר הנושא צריכים לברר שאלה הבאה. אנחנו אמרנו מקודם שהבעל, כשמדובר בנכסי אשתו, יש לבעל קניין פירות. הוא לא בעל הקרן, הוא לא בעל גוף הקרקע, אבל הפירות שייכים לו. קניין פירות שיש לבעל בנכסי אשתו, כקניין גוף דמי או לא. אם אומרים שקניין פירות הוא כקניין הגוף, אז הוא יחשב כבעלים. ועם האינפורמציה הזאת, עם המסקנה הזאת, אם תעשי כך, אז חוזרים לשאלות שמקודם, ונוכל לתת מענה בהתאם. אמר לי רבינה לרב אשי, קודם כל, כמו שראינו עד כה, הגמרא לא נותנת תשובה לשאלות, וכעת אנחנו ממשיכים לשאלה חדשה, מספר 7. אמר לי רבינה לרב אשי, האומר לשלוחו, צא והשאל לי עם פרתי מהו. אז יש אדם שהוא בעל פרה, ובמקום שהבעלים עצמו הולכים לשמש את השואל, הוא פונה לשליח ואומר, צא והשאל לי הכוונה בשבילי עם פרתי מהו. בעליו ממש בעינה ולקה, כדי שיהיה פטור בבעלים, כדי שאותו שואל, אם יקרה משהו שיהיה פטור, צריך הבעלים ממש ולקה, ואין כאן את זה. או דרמה, שלוחו של אדם כמותו ואיקה, או מטילים על המקרה הזה הכלל הידוע, שלוחו של אדם כמותו, אז יש כאן בעלים עם הפרה, וזה יהיה שאלה בבעלים. כעת הגמרא מתייחסת, נותנת מענה לשאלות 6 ו-7. אמר לרב אחא ברי אביה לרב אשי, בעל, הנושא של בעל, האם קניין פירות שיש לו כקניין הגוף, כן או לא, פלוטה, דוב יוחנן וריש לקיש. תשימו לב קודם כל שהשורות הבאות מסומנות אצלנו כתשובה ארוכה, הכוונה לשאלות 6 ו-7. אז אמרנו, עניין שאלה מספר 6, זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. שליח, פלוגתא דרבי יונתן ורבי יושיע. והגמרא חוזרת ומפרטת עכשיו. וזה הסיבה שהוספנו את הפס הכפול, וכתבנו בשוליים, פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש, ובהמשך רבי יונתן ורבי יושיע, תשובות לשאלות 6 ו-7. אז הגמרא מפרטת, עונה, בעל, אמרנו, ההגדרה של בעל בנכסי אשתו פלוגתא רבי יוחנן וריש לקיש, דאיתמר, המוכר שדהו לחברו. כאן אנחנו מביאים תשובה מסוגיה אחרת, אבל התשובה מבוססת על המכנה המשותף בין הסוגיה שנלמד עכשיו, והשאלה של בעל, מה המכנה המשותף, מה אנחנו, לאן אנחנו חותרים, אנחנו רוצים לברר קניין פירות, איך מגדירים קניין פירות. ואנחנו, אני אומר כהקדמה, לפני שניכנס לתוכן הגמרא, כולם מכירים את המושג של מקרא ביקורים, שכל אדם שהוא בעל שדה, הפירות הראשונות הוא מביא לבית המקדש, נותן לכהן, והוא קורא פרשה, פרשת ארמי עובד אבי, בתוך הפרשה הזאת הוא אומר, ורש"י מצטט את הקטעים הרלוונטיים, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי. אז המביא ביקורים הוא מדובר בבעלים ממש של שדה, הוא אומר ראשית פרי האדמה אשר נתת לי. עכשיו אנחנו רוצים לברר מה הדין של מי שקנה שדה מחברו לפירותיו. כלומר, הוא יחזיק בשדה מספר שנים, ינה מהיבול, וכעבור זמן הוא יחזיר את השדה לבעלים. מה שמביא דוגמה של לוקח שדה לפירותיה למשך 2-3 שנים, ואחר זמן הוא מחזיר את השדה לבעלים. האם הוא מביא ביקורים וקורא? קורא, כלומר, הוא אומר בפרשה, האדמה אשר נתת לי. סך הכל, הוא מחזיק בקרקע לשם פירות. יש לו קניין פירות. אין לו קניין הגוף, כי כעבור מספר שנים, הוא מחזיר את הקרקע אוטומט למוכיר. האם הוא קורא את הפרשה? האם הוא יכול להגיד שזה... אלו הם פירות מן האדמה אשר נתת לי? האם קניין פירות כקניין הגוף, כקניין הקרקע ממש? עכשיו הגמרא, אמרנו שהבעל, הגדרת הבעל בקשר לנכסי אשתו שיש לו קניין פירות, זה תלוי במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, דאיתמר, המוכר שדהו לחברו לפירות. רבי יוחנן אומר, מביא וקורא, כי לפי רבי יוחנן, זה שקנה שדה לפירות, הוא קנה את הפירות, יש לו קניין פירות. אם הוא קורא, הוא אומר, אדמה שנתת לי, איזו אדמה? כי קניין פירות, כקניין הגוף. ויש לקי שמה מביא ואינו קורא. רבי יוחנן, וכאן הגמרא אומרת מה שאמרנו בעל פה. רבי יוחנן אומר, מביא וקורא, קניין פירות שיש לו, לאותו שקנה השדה לפירות כקניין הגוף דמי, וזה הסיבה שיכול לקרוא את הפרשה, ותוך כדי הוא אומר אלו הם ראשית פרי האדמה אשר נתת לי, אדמה נתת לי, קניין פירות כקניין הגוף. ראש לקיש אמר מביא ואינו קורא, קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, וכמובן צריכים להשליף את זה חזרה לנושא של בעל בנכסי אשתו, האם הוא נחשב הבעלים? סך הכל יש לו קניין פירות, כפי רבי יוחנן הוא נחשב הבעלים עם כל המשתמע מכך לגבי שאלה בבעלים, ולפי ריש לקיש הוא לא נחשב בעלים. שליח פלוקתא דרבי יונתן ורבי יושיע דתניא, האומר לאפוטרופוס, יש אדם נשוי שהוא עומד לצאת למדינת הים, והוא ממנה אפוטרופוס על נכסיו לזון את אשתו, והוא אומר לאפוטרופוס, כל נדרים שתהי אשתי נדרת מכאן עד שעבור ממקום פלוני, הפר לה. הפרת נדרים, זה פרשה בתורה. אז כאן במקום שהבעל יפר, הבעל ממנה את האפוטרופוס, אתה תפר, כשתשמע שהיא נודרת, תפר. והפיר לה. יכול יהיו מופרים? האם זה נחשב הפרה? תמוד לומר, אישה יקימנו ואישה יפירנו, דברי רבי יושיע. זה דווקא הבעל, לא האפוטרופוס, זה לא יעזור. והנדרים האלו הם יהיו נדרים עד חזור הבעל אולי, אבל ההפרה של האפוטרופוס לא נחשב הפרה. רבי יונתן אומר, מצינו שבכל מקום ששלוחו של אדם כמותו. לפי רבי יונתן, הפרת הנדרים על ידי האפוטרופוס נחשב הפרה, ו כמובן זה גם כן מחסיר אותנו לשאלה שביעית, האומר לשלוחו, צא ואשאל לי עם פרתי, האם זה נחשב כאילו הבעלים הולכים לשמש את השואל. מחלוקת רבי יושיע שיגיד לא, ורבי יונתן יגיד שזה נחשב כאילו הבעלים הולכים. מספר 8, אמר לי רב איליש לרבה, האומר לעבדו. במקום, קודם דיברנו על האומר לשלוחו, כאן האומר לעבדו, צא ואשר עם פרתי מהו. והשאלה הזאת יכול להישאל, כמו שהגמרא מפרטת עכשיו, גם אם אתה סובר שלוחו של אדם כמותו, בכל זאת אתה עדיין, יש מקום עדיין לברר מה לגבי עבדו. והשאלה הזאת רלוונטית גם למי שסובר שלוחו של אדם אינו כמותו, זה לא שולל עבד. גם אצל השיטה הזאת עדיין יש מקום לשאול את השאלה לגבי עבד, והגמרא תפרט. טיבאי למאן דאמר שלוחו של אדם כמותו, דהיינו אל תגידו בוא שלוחו של אדם כמותו אז זה ודאי אותו דבר, לא, יש מקום לשאול גם למאן דאמר הזה. טיבאי למאן דאמר שלוחו של אדם אינו כמותו, וגם פה אתה סובר שלוחו של אדם אינו כמותו, זה לא אומר שמיד יש גם לשלול עבד. הגמרא כאן מסבירה, טיבאי למאן דאמר שלוחו של אדם כמותו, הני מילי שליח דבר מצווה, יהודי דומה לבעלים הוא. אני עוד פעם, הני מילי שליח דבר מצווה הוא, אז אומרים שלוחו של אדם כמותו, אבל עבד דלאו בר מצווה, לא, עבד הוא לא יהודי, הוא עבד, זה קטגוריה בפני עצמו, הוא לא חייב בכל המצוות של 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 אנשים חייבים, אז הוא נחשב לא בר מצווה, אז הוא עליו לא אומרים שלוחו של אדם כמותו. מה זה כמותו? כמו המשלח צריך להיות השליח, ואם ה שליח אינו כמו המשלח אז לא שייך הכלל של שלוחו של אדם כמותו. ורשי הוא נותן את הרקע והמקור לאמירה הזאת, אומר רשי, עבד גלב בר מצווה לא, ושליחות, המושג של שליחות נפקא לן מהפסוק, אומר גם אתם, זה מאתם גם אתם, מהתוספת המילה גם, לרבות שלוחכם דבעינן דומיה דמשלח, שיהיו דיניו נוהגים בו, שהדינים של המשלח יהיו נוהגים גם בשליח, וזה אין דין שואל וגם משאיל נוהגים בו, שאין לו כלום ולא רבו. אנחנו חוזרים לגמרא. אז הצגנו צד אחד, שלפי המאן דאמר שלוחו של אדם כמותו, זה לא מחייב שעבד נחשב שליח הבעלים. או דרמה, אפילו למה דרמה אין שלוחו של אדם כמותו, זה הקצה השני, ששליח של אדם לא כמותו, הנימי לי שליח, זה לגבי בר ישראל כמו המשלח. אבל עבד, יד עבד כי יד רבו דמיה, אז ולכן הוא עוד יותר נחשב כמו המשלח. אמר לי רבה עונה, מסתברא יד עבד כי יד רבו דמי. כעת נפנה לשוליים, תחת הכותרת נעשה סלש מבנה, אנחנו עוד מעט נראה צורה שאנחנו מכנים הר געש, ואנחנו כותבים משותף שתי שאלות הבאות של רמי בר חמה, הוא הנושא של הגדר שבעל בנכסי אשתו כשואל או כסוחר. נפקמינה בין שואל וסוחר, כידוע שואל הוא חייב בעונצין, סוחר פטור מעונצין. הגמרא, באי רמי בר חמה, בעל בנכסי אשתו. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שואל הווי או סוחר הווי. תשימו לב שיש לנו מספרים מצד הגמרא אם הם מעוינים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שלבים כדי להבין מה היה שאלת רמי בר חמה. כדי רק להגיע להבנת השאלה זה ידרוש מאיתנו סבלנות, יש כמה שלבים עד שנגיע למה השאלה בכלל. אז השלב הראשון, האם הבעל היא שואל הווי או סוחר הווי? ואומר רשי פה, שואל הווי, כסלגד איתך, להתחייב בעונסי בהימות נכסי מלוב שלה, שהוא עושה בהן מלאכתו. כפי שלמדנו מוקדם יותר, הבעל בנכסי אשתו יכול להנות מהפירות. אז אם היא הביאה לניסויים שלהם בהימות, הבעל משתמש בבהימות האלו. אז מה קורה אם מת הבהימה, בהימה של אשתו? האם הוא חייב לשלם על כך או פטור? זה השאלה, אבל רבא מגיף והוא דוחה. אמר רבא, לפום חורפה שבשתה. לפי החריפות של רמי בר חמה, נקרא, קרא שיבוש. אם אני לא טועה, ראיתי פעם פירוש שהחריפות הוא ביטוי לאמנם מצד אחד חוכמה, אבל מצד שני מהירות, כאילו חוסר התבוננות. אז הוא רבא אומר, מראה שאין כאן שאלה בכלל. למה? מה נפשך? איך שתסתכל עליו? איש שואל הווי, שאלה בבעלים היא. שרי היא, האישה, היא עימו, תדיר, במלאכתו. והיא נשאלת תחילה מי שנשאה. אז הבעלים, דהיינו האישה כאן, היא כבר בתמונה. אז אם אתה אומר שהבעל הוא נחשב שואל, בכל אופן זה שאלה בבעלים, האישה כבר בתמונה והוא יהיה פטור מצד שאלה בבעלים. גם אם קורא אונס שבדרך כלל שואל חייב, אבל זה לא שואל רגיל, זה שואל בבעלים. היא סוחר, ואם הבעל הוא מוגדר כסוחר, סחירות בבעלים היא. ושוב פעם האישה כבר בשירות הבעל מראש, אז הוא יהיה פטור מכל מקום. אז מה השאלה? אלא כי כמי בא אלי לרמי בר חמה, המקרה הבא, דאגר מינה פרה, בן אדם שהוא לא היה קשור לאישה, הוא שכר מהאישה פרה. והדר נעשה, ואחר כך הוא התחתן איתה. מי? תוספות פה אומר דאגר מינה פרה ועדר נספה והוא עדיד דמצי למימר דשאל, במקום שהוא שכר ממנה פרה הוא שאל מינה, אלא מילתא דשכיחא נקט, מקרה יותר שכיח שאדם סוחר פרה מבעלים, וכאן האישה היא הבעלים, ואחר כך הוא התחתן איתה בזמן שהפרה היה אצלו, הוא התחתן עם האישה הזאת, הבעלים. מי? שואל הווי או סוחר הווי? שואל הווי, האם נגדיר את הבעל כשואל, ועתיה שאלה בבעלים, שזה מה שקורה עכשיו, מפקיעה שכירות שלו בבעלים, וזה, יש בזה כוח להפקיע את השלב הקודם, דהיינו, היה סוחר בלי בעלים, הוא היה סוחר ללא שום קשר לאישה. האישה לא היה בשירותו אז. ואם אתה אומר כך שהשאלה בבעלים מפקיע הזכות של בבעלים, הוא יהיה פטור עם מית הפרה. או דלמה סוחר הווי, הוא שכירות כדי קיימה קיימה, זה רק המשך של אותו מצב הקודם. וכמו שבמצב הקודם הוא היה חייב, אז גם עכשיו, אם אנחנו רוצים לדבר על חיוב, נגיד חייב על גניבה ועבדה. הגמרא דוחה את ההתלבטות הזאת. ומי שנה דאי שואל הווי, דאתי שאלה בבעלים אף כסחירות שלו בעלים, כך אמרת, שאם הוא שואל זה ברור שיהיה פטור, כי ההגדרה הזו שאלה בבעלים יפקיע סחירות שלו בעלים, גם מצד השני, היא סוחר, נמי הווי, תהייתי סחירות בבעלים, תיפוק וזה יבטל, זה יוציא ממנו סחירות שלו בבעלים, ויהי פטור מכל מקום. אז גם כאן אין שאלה. אז מה היה השאלה? אלא כי כמבעיה לרמי בר חמה, אם יש משהו לשאול, אם יש לרמי בר חמה מה לברר, מה לשאול, כגון, אז הוא מביא מקרה, דאגרא אי פרה מאמה, אישה ששכרה פרה ממישהו, מאלמה, והדר נסבה, ואחר כך האישה הזאת היא התחתנה, והבעל ישתמש במה שהיא שכרה. כדי להתקדם בסוגיה, אני ממליץ שנלמד יחד רש"י, שורה שנייה למעלה בשורות הקצורות, מאי שואל ממנו הוא והווה לאי הוא, ואז הבעל, אם הוא שואל, אם הוא נחשב שואל, והיא בינתיים היא לפני כן שכרה את הפרה, אז והווה לאי הוא כסוחר פרה מחבר ושילה לאחר ומתה. זה סוגיה שלמדנו בפרק המפקיד, פרק שלישי של המסכת הנוכחי. מקרה שאדם היה בעל פרה, הוא הזכיר את הפרה לאדם ראשון, והסוחר הזה השאיל את הפרה למישהו אחר. ועכשיו השאלה, ומתה הפרה ברשות השואל. האם השואל הזה יש לו עסק עם הסוחר, או לא, או עם הבעלים המקורים. והמקרה הזה, דהפליגו רבנן ורב יוסי במפקיד ואמרי רבנן, הגישה של רבנן במקרה כזה שהוא היה בעלים, הזכיר לסוחר והסוחר השאיל לשואל, הרבנן אמרו נשבע סוחר שמתה כדרכה ופטור, זה סיבה לפטור את הסוחר, ושואל משלם לסוחר, הרי השואל קיבל את זה מהסוחר, אז השואל שחייב באונסין ישלם, יפצה, ישלם תשלום לסוחר. וביוסי אומר, הוא חלק על הגישה הזאת, והוא אומר תחזור פרה לבעלים. הסוחר, לפי רבי יוסי, הסוחר לא בתמונה בקשר לחובותיו של השואל. וכעת אנחנו אחרי ההקדמה הזאת אנחנו חוזרים לקרוא מה שקראנו כבר בגמרא. השאלה יתעורר כגון דאגראי, אנחנו מדברים על אישה שהיא שכרה פרה מעלמה, ואחר כך והדר נסבה, והבעל הוא השתמש במה שהיא שכרה. אני רוצה, לפני שנתקדם בגמרא, קודם לציין שיש שלוש שורות בסוגריים, ובשוליים אצל כוכבי כתבנו תם הסוגריים, דעיקר השאלה נשאלה ליבא דרב יוסי שמופיע אחריהם. אז בשורות הבאות, לכן למדנו ביחד רש"י כבר שהציג בפנינו שהנושא הוא שנוי במחלוקת רבנן ורב יוסי. וכעת נלמד ביחד רש"י, ועליבא דרבנן דינה דשואל בהדי דמשאיל הוא, זה שיטת הרבנן שראינו מקודם ברש"י, הרש"י הקודם, שהשואל הוא דינו, הוא מתדיין עם הסוחר. אני קורא עוד פעם, דינה דשואל בהדי דמשאיל הוא, מי זה אישיל? מי זה שהוא אישיל? הסוחר. ולא עצר בעלים הראשונים, לא תיבאי לך. אין כאן שאלה. אפילו הוא שואל, אפילו אם תגיד שהבעל הוא שואל, כיוון לדידה בי שלומי, לפי הרבנן, הגבר הזה, הבעל, הוא צריך לשלם לאישה שהיא הסוחרת, פטור, במקרה שלנו, שהוא התחתן איתה, הוא יהיה פטור מלשלם. זה שאלה בבעלים היא. הרי לפי הרבנן, כל ההתדיינות במקרה הזה, בין, בין השואל והסוחר, המשאיל. אבל במקרה הזה, במקרה שלנו, שהייתה אישה שהיא שכרה פרה, והיא אחר כך התחתנה, והבעל משתמש בו, הבעל משתמש בו במסגרת שאלה בבעלים. האישה היא הבעלים. זה, כל זה לפי הרבנן. אז אין כאן שאלה, הבעל ברור שהבעל פטור. ממשיך רש"י, כי תיבה אלך לרבי יוסי, תאמר תשלומים לבעלים. השואל הוא, נכון, הוא קיבל את זה מסוחר, אבל הסוחר לא בתמונה לפי רבי יוסי. השואל מתדיין עם הבעלים המקוריים. והשתה לא בבעלים אי. הבעלים המקוריים הם לא בשירות הבעל הזה, השואל. מהי? שואל, האם הבעל נחשב שואל? שואל, הווה ממנה? ושואל חייב באונסין ומשלם לבעלים, הבעלים המקוריים, או סוחר הווה, או הבעל נחשב כסוחר, הוא פטור מאונסין. ומה היא שכירות? איפה הוא שילם שכירות בכלל? הוא התחתן עם האישה. ומה היא שכירות? שרי תקנו לה חכמים פרקון התחת פירות עם נשבט. התשלום שנחשב השכירות הוא תשלום פוטנציאלי, שאם האישה תלקח בשבי הוא חייב לפדות אותה. אז הפדיון שבועים שהוא חייב כלפי אשתו זה נחשב השכירות. עכשיו, עם כל ההקדמה הארוכה הזאת, אנחנו חוזרים לגמרא, וכפי גם אמרנו שהשאלה היא מופיעה בעצם אחרי הקטע שבסוגריים, אבל אנחנו כבר אמרנו שהסוגריים הם בעצם לשם דילוג כדי להגיע לעיקר שלה, כי תיבה אלך על אימא דרבי יוסי, אבל אנחנו מוכנים לקרוא את הגמרא גם ישר. ואליבא דרבנן דאמרי שואל משלם לסוחר. מי הסוחר פה בשבא נידון שלנו? אותה אישה ששכרה את הפרה מעלמה. לא תיבאי אלך. אין כאן שאלה. נכון, הבעל משתמש בפרה, מתה ברשותו, דוודאי שאלה בבעלים היא. זה שואל בשאלה בבעלים. כי הבעלים בעניין הזה, לפי הרבנן, היא הסוחר, זה האישה. והאישה שהתחתנה היא כבר בשירות בעלה. אז זו שאלה בבעלים, השימוש של הבעל באותה פרה. הוא לא יהיה חייב. גם אם הוא לא יהיה חייב על מיטת הפרה. כי תיבה אלך על איבד רבי יוסי, דאמר, תחזיר פרה לבעלים הראשונים. לפי רבי יוסי, במקרה הזה של בעלים וסוחר ושואל, השואל משלם ישירות לבעלים ולא לסוחר. וממילא היחס בינו לאשתו אינו מה שנקרא בבעלים. אין כאן עניין של שאלה בבעלים. אז לפי רבי יוסי, אנחנו, יש מקום לשאול את השאלה מהי. שואל הרי הבעל, בעל האישה הזאת, האם הוא שואל והוא חייב באונסין כשואל? או סוחר הווה. אם הוא סוחר, הוא פטור באונסין. וכאן תשובה מפתיעה. תשימו לב, תשובה ארוכה, סימנו את זה כרבה עם פס מקווקו אצל הגמרא. כל השורות אלו הן תשובת רבה. אמר רבה, באה לא שואל הווה ולא סוחר הווה. הוא לא זה ולא זה, אלא לוקח הווה מדרבי יוסי ברבי חנינה. הוא על בסיס הדין של רבי יוסי, הבעל הוא נחשב כלוקח. עכשיו לוקח, אז הוא קנה את הפרה, מת הפרה, מת הלא, וזהו זהו, הוא פטור, לא צריך לשלם לבעלים הראשונים. דאמר רבי יוסי ברבי חנינה, באושה התקינו אושה, שם מקום שהיה גלתה לשם הסנדרים, הם תקנו האישה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה. נתאר לעצמנו, אישה התחתנה, הביאה איתה קרקעות מבית בעלה, והיא מכרה את הקרקעות למישהו זר, בזמן שהיא הייתה נשואה. והיא מתה. הבעל מוציא מיד הלקוחות. הבעל הוא נחשב לוקח ראשון. דיינו, לא היה לה רשות למכור את הנכסים האלו. אומר רש"י, הבעל מוציא מיד הלקוחות, אמא אין לה רשות למכור, והוא הווה לוקח ראשון. אז ההגדרה שבא ביחס לנכסי אשתו, הוא כלוקח, עם כל המשתמע מכך. אנחנו נלמד תוספות הרביעי כאן, בא בנושא אשתו לא שואל אבי ולא סוחר אבי, ומי הוא? נראה לרי, דשומר חינם אבי, וחייב בפשיעה. ולפי זה הלוקח בהמה ל-30 יום, אף אגב דלב שואל אבי ולא סוחר, דבלשון מקח לקח, מכל מקום שומר חינם אבי. זה אומר שהוא חייב בפשיעה. חזרה לגמרא, אנחנו בפפיון מספר 3. והקדמנו כבר בהקדמה שכעת אנחנו נדבר על נושא של מעילה. ומה הקשר למעילה בין איש ואשתו? אז יש רש"י, אנחנו נלמד בתור הקדמה, דברי רש"י, מי מעל, באמצע הפירוש הרש"י כאן, מי מעל, כגון שנפלו לנכסים מאביה משנישאת, ומה הן מעות של הקדשה? האבא של האישה הזאת, הוא הקדיש כספים, והיו מעות, והוא נפטר, ואין ידועים שהן של הקדש. לא, אף אחד לא יודע, לא ידע שהמעות האלו הם של הקדש. ואמור רבנן, בעל זוכה בהן בכל הנכסים להשתמש לכל פירות, ובתקנה זו נעשה שליח, או יש גרסאות אחרות, שליט, שליש, נעשה שליט בנכסי הקדש לקנותם. וכעסר כדייתך שזו היא יציאתם לחולין, ואפילו בעודן צורים ומונחים. עצם זה שהאישה ירשה והבעל זוכה בהן, זה נחשב כאילו המעות הקדש יצאו לחולין, ואפילו בעודן צורים ומונחים, גם אם הוא לא ישתמש בהן. מי מעל בהוצאה זו? מי נחשב המועיל בנסיבות האלו? ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שאלת רמי ברחמה, אישה שיורשת נכסי אביה ויש בהן קודשים, האם הבעל מועיל בעצם מעשה הירושה? עוד מעט נראה פס כפול תחת הכותרת מבנה, כתבנו שלבים של התקפת רבה על הווה אמינא בשאלת רמי ברחמה. עכשיו הגמרא, באי רמי בר חמא, בעל בנכסי אשתו, מי מעל? אז לפי רמי בר חמא יש מקום לשאול את השאלה, אבל רבא לא מסכים. אתם רואים שיש כאן דחייה ארוכה, אנחנו מדברים על שש שורות האלו הם דחיית רבא לשאלת רמי בר חמא. אמר רבא, מן לי מעול, אתה אומר מי המועל? מי אמור להיות המועל? והוא דוחה אחד אחד. למעול בעל, אתה מציע שאולי הבעל מועל? מה, בגלל מה שהוא ירש נכסי, הוא חלק מהירושה, דיינו האישה יורש את הנכסים, הבעל משתמש בהם, אבל אנחנו מדברים על מצב שאין, אף אחד לא השתמש בכספים האלו, כמו שרש"י תיאר מקודם. אז מי אתה חושב יכול להיות המועל? הבעל? זה לא יכול להיות. דהתרא ניחא ליה דליקני, איסור לא ניחא ליה דליקני. כשאנחנו מדברים על כך שהבעל הוא קונה הנכסים, דיברנו על קניין פירות, יש לו, הוא מתכוון לקנות רק מה שמותר, לא מה שאסור. ומאוד בעל אומר רשי, דאין היא מוסרתן לו, זה לא כאילו היא מוסרת את הכספים לבעל שלה, אלא מאליהם נקנים לו ממיטת אביה. אז על זה רב אומר, אדם לא מתכוון לקנות איסור, תמעול אי, ממשיך הגמרא, אולי האישה היא המועלת, נמי לא ניחה לדלקני, גם היא לא מסכימה לקנות לקנות איסור. נמעלו בית דין, אומר רשי, נמעלו בית דין של ישראל שבאותו דור, שכל תקנות משפט תלויה בהן, ועל ידיהן נוהגות חוקות המתוקנים לציבור מאז, והבי כמי שתקנו לו הם קניין זה, שהוא קונה את הנכסים, ונמצאו הם המקנין לנכסי הקדש והוציאום לחולין. האם זה ככה? אומר הגמרא, נמעלו בית דין, כי עבדו רבנן תקנת ואמרו בעל לוקח הווי, כמו שלמדנו מוקדם יותר באושה יקינו שהבעל הוא נחשב כלוקח ראשון, והתרה, כן הוא לוקח, הוא רוכש, הוא קונה מה שמותר לאיסור לו, עבדו רבנן תקנת, אבל לגבי דברים אסורים הרבנן לא עשו את התקנה הזאת שהבעל הוא לוקח, אלא אמר רבה בעל מעל נכס שיוציא מידי דהבי המוציא מאוד הקדש לחולין, לא בעצם הירושה, אין כאן מעילה, אבל הבעל הזה, הבעל של האישה, הוא יהיה מועיל כשהוא קונה בכספים האלו דברי חולין, אז זה נחשב מעילה. יש קטע שמופיע כעת בסוגריים, וזה קטע ארוך שאתם יכולים לראות שהוא ממשיך עד לפחות שליש צדי זיין עמוד א', בשוליים אצל הכוכבי כתבנו, אחרי הסוגריים הגמרא חוזרת לסוגיית פטור בבעלים, בתוך הסוגריים הגמרא דנה בסוגיית מיתה מחמת מלאכה. עד עכשיו אנחנו התייחסנו לשואל כחייב לא רק בגניבה ועבדה, אבל גם בכל מיני אונסים. יש דבר אחד שאפשר להצביע עליו שהשואל, אם קורה, יהיה פטור. דהיינו, מיתה מחמת מלאכה. תוך כדי שהוא חורש עם הפרה, שהוא שאל, הפרה מיתה. מיתה בריאה זה העומס, העבודה. עבודת החרישה זה מיתה בגלל העבודה, מיתה מחמת מלאכה. מאחר שהקטע שבסוגריים הוא ארוך ואחרים ממשיכים דיניו של רבא בנושא של שאלה בבעלים, אבל אין כאן איזושהי רצף חשיבתי שנצטרך לשמור עליו, רק כמו שאמרנו, הנושא הכללי ימשיך אחרי הסוגריים, נלמד את הגמרא באופן ישיר. לפני שנתחיל את הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו, האם שואל חייב במקרה של כחש בשר הבהמה, כחש בשר הבהמה מחמת מלאכה. שתיים, מיתה מחמת מלאכה. הגמרא, איבאיה לו, כחש בשר מחמת מלאכה מאי. האם השואל התחייב לפצות על כך? אמר לה הוא מרבנן, והשם הוא שם ארוך, ורב חלקיה ברי דרב אביה שמי, מכלל דכי מיתה מחמת מלאכה מחייב? אם אתה שואל על הכחשת הבשר, משמע שעל זה יש לדון האם הוא חייב או פטור, אבל אם מיתה מחמת מלאכה, משמע מהשאלה שלך שהשואל יהיה חייב, ועל זה אין סיבה לחייב אותו. נעימה לי, למה שהשואל לא יכול להגיד לבעל הפרה, נכון היא מתה, אבל לאו הוקמה בקילטה שאותה, לא שאלתי אותו כדי להעמיד אותו בכלוב. אלא, אמר רבה, לא מבעיה, כי חש בשר, מחמת, מלאכה, דפתור. זה פשוט שהוא פתור, אלא אפילו מתה מחמת מלאכה, נמי פתור. אמר לה, השואל אומר לבעלים, לאו להוקמה בקילטה, שאלת לא שאלתי את הפרה כדי להעמיד אותה בכלוב. כעת אנחנו רואים משולש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו מציינים שהמשולש יבליט את הביטוי ההוא גברה, סדרה של מקרים בעניין מתה מחמת מלאכז. ממעוף הציפור נסתכל על הדף שעומד בפנינו, רואים מיד משולש, הוא בצד יזיין עמוד א', שואה שלישית ושואה חמישית, עוד קטעים כאלו עם ההוא גברה. הגמרה, ההוא גברה דשאיל נרגה מחברי, האדם שאל גרזן מחברו, התבר והוא נשבר. עת לקמי דרפה מלא זיל הייתי סעדי, אתה ששתמשת בגרזן תביא עדים, זה לא שנית בי ואיפטר, שלא השתמשת בו בצורה משונה, שנית על שינוי. רק מה רשי מציין כשכתוב פה ואיתבר, אנחנו, אני מתנצל, קודם נתקדם בגמרה. אז רבא אומר לו, תביא עדים שלא שנית בו ותיפטר. ואי לקה אי סעדי מי, ואם הוא לא מצליח להביא עדים, אז מה? תשמע, תהו גבו דשאו נרגה מחברי ויתבר. יתבר, כאן רשי מציין, נשבר בפשיעה. עתה לקמי דרב. אמר לי זיל שלין לי נרגה מעליה. תחזיר לו גרזן מעולה, גרזן, נגיד גרזן חדש. אמר לי רב קנה ורב אסי לרב, הם שמעו את הפסק הזה שהוא אמר תשלם נרגה מעליה, והם פיקפקו, הם שאלו על כך. רב קנה ואסי שאלו לרב, ואנחנו ממשיכים לדף צדי זיין בתמיהה כאן. דינה אחי, מה כך הדין? אומר רשי למעלה בשורה הראשונה, דינה אחי שישלם כלי עשוי ומתוקן והתנן גבי נזיקין תשלומי נזק. זה ציטוט ממשנה בבבא קמא, מלמד מה זה תשלומי נזק, מלמד שהבעלים מטפלים בנבלה. הבעלים, אצלנו מדובר על גרזן, שם מדובר על בהמה שמתה והבהמה ניזוק ומתה, הבעלים מטפלים בנבלה. מה זה אומר? ששמין לו הנבלה אשר בהמתו שמתה על ידי זה שהזיקה לו. יש פרה המזיק, פרה שניזוקה ומתה, יש שווי מסוים לנבלה, זה על ידי שומה הם יעלו על מה השווי של הנבלה, ועליה מוסיף ומשלם דמיהם. דהיינו, הם מעבירים את הנבלה לבעלים, וההפרש בין מה שהייתה שווה בעודה בחיים ועכשיו ההפרש הזה, המזיק ישלם בכסף. החינמי, כלומר, בואו נשים לב, ולא נאמר שם שהמזיק יספק או יפצה אותו בפרה חדשה. החינמי, גם פה ישום לו שברי הראשון, אותו גרזן שנשבר, יש עדיין חלקים, הם שווים משהו, ועליהם ישלם דמיו, והם יוסיפו כסף, ההפרש יחד עם השברים והכסף, עכשיו זה שווי גרזן חדש. וזה ילך ויתרח ויקנה לו כלי אחר, והבעלים של הגרזן הוא יתרח ויקנה כלי אחר. ולכן, מה שרב אמרתי, תביא לו גרזן חדש, בעיני רב קנברסי זה לא נכון. וממשיך הגמרא, ושתיק רב, ורב לא ענה. והלכתה כרב קנה ורב אסי דמהדלי תברי, שהמזיק, כאן השואל, הוא יחזיר את השברים ויוסיף את ההפרש הכספי וממלי לדמי מנה וימלא את ההפרש עם תשלום כספי. הרוג עברה דשאל דבלה מחברי, אדם שאל דלי מחברו יתפר והדלי נשבר. כמדי רב פאפה אמר לי הייתי סעדי דלו שנית בי ויפטר. ורשי מסביר שזה דוגמה של מיתה מחמת מלאכה. ההוג עבוד שאל שום לא מחברי, אדם שאל חתולה מחברו לאיזו מטרה להרוג עכברים. יש בסימונים שלנו מספר רומי אחד ועוד כמה שורות, אתם רואים בעוד 6-7 שורות איקה דיאמי פס מפוטל, נגיד מקרה אחר שקשור לזה. אז הוא אומר בשלב הראשון חברו עלי אכברי וקטלו, האכברים האלו התחברו והרגו את החתולה. יתיב רב אשי וכמה בי עלי כי אי גוונה מי, כי מתה מחמת מלאכה דמי, ואז סיבה לפתור את השואל, או לא, או זה לא נחשב מתה מחמת מלאכה. אמר לי רב מודחי לרב אשי, אחי אמר אבימי מהגוניה משמי דרבה, וכאן זה משל, אבל ההשלכות יהיו גם אל המקרה הזה. גברה, גבר, זכר, גברה דנשי קטלוהו, לא דינה ולא דינה. עכשיו רשי כותב, דנשי קטלוהו, לא היה לו ליפול בידן. אני רוצה לצטט, כדי להסביר את המשפט הזה, לא דינה ולא דינה, אנחנו הוספנו בשוליים כוכבית, את הכוכבית כתבנו, עין שיטה מקובצת, הספר שיטה מקובצת, שמביא דעות הראשונים, וזה נחשב מיתה מחמת מלאכה, וכן בלשנה הבאה. בלשנה שנייה אנחנו נראה את הביטוי גם שם. גם יש אצל ההערה שתי כוכביות, לשון הריטב"א, ולא היה לשואל להעלות על לב שיהרגו, וכיוון דלא פשע פטור דמיתה מחמת מלאכה היא. אנחנו עם זה חוזרים לגמרא איקא דאמרי, גרסה אחרת בסיפור הזה עם החתולה, אכיל אכברי טובה וחבי ומית, אותו חתולה היא אכלה יותר מדי, לא, הרבה אכברים ומתה, וחביל אומר רשי נתחמם וחביל ומית. יתיב רב אשי וקמיין בה כי אי גוונה מי, המלא רב מולכת רב אשי הכי מעבים ממגוניה גברה דנשי קטלוהו לא דינה ולא דינה. אז שוב פעם אנחנו נשען על דברי הריטב"א ואומר שזה דוגמה של מיתה מחמת מלאכה והוא פטור. בשוליים תחת הכותרת נושא אנחנו סימנו, ציירנו צורת בית וכתבנו דינים של רבה בנושא של שאלה בבעלים. אמר רבה, היי מן דבאי למשל מידי מחברי ולפטר. מי שרוצה להיות שואל, שואל משהו, וגם להיות פטור אם קורה משהו לאותו פריט, נאמר לי שהשואל הזה יגיד לבעלים, אשכין מאיה, תביא שאלה בבעלים. כלומר, השואל יגיד לבעלים, תביא לי לשתות. אז הבעלים הם בשימוש או בשירות השואל. זה הופך את המקרה להיות שאלה בבעלים. ואי פיקח, הוא עם הבעלים, הם פיקחים ולא רוצים מצב שהשואל יהיה פטור אם יקרה משהו החקד שלהם. אז אם הם פיקחים, נמלא הם יגידו לשואיר, שאיר ברשע, קודם תקבל את הפריט בהשאלה. עכשיו, באותה שעה, הבעלים אינם בשירות השואיר. והדר אשכף, אחר כך אני אביא לך לשתות. זה כמובן בהתאם למה שלמדנו בסוגיה הזאת של שאיר בבעלים, שההגדרה של בבעלים זה תלוי בשעת השאלה. אם הבעלים בשימוש או בשירות השואל, אז זה נקרא בבעלים. אם לא, רק נכנסו לתמונה מאוחר יותר, היו, נגיד שהבעלים היו בשירות השואל בזמן האונס, אז אין פטור בבעלים. אמר רבה, יש כאן רשימה של מקצועות. מקרי דרדקי, מי שמלמד תינוקות, שטלה, זה אדם שמשתיל שתלים, שתילים בשדה חברו, טבח, שהוא מתעסק עם בשר, ואומנה, יש פירושים שונים לאומנה, יש פירוש אחד, מקיז דם, בצד הגמר, בשלם של הגמר, למעלה אצל הרשי מובא פירוש אחר, מועל תינוק, זה אומנה. והחמישי, ספר מטה, ספר שעירונים, קולון ועידן אבידתיו, כל אלו בזמן שהם בעבודתם, אחרי שהם התחילו במלאכתן, נגיד בא פלוני לשאול מעין איזו חפץ, נגיד הספר משאיל חפץ למישהו שנכנס לו לחנות, אז מה שזה, איך מגדירים את היחס הזה? כשאלה בבעלים דמו. ואותו שואל, אני לא דייקתי מכל, אמרתי נכנס לחנות, לא, מישהו נכנס לספר לתספורת, אותו שנכנס לתספורת הוא ביקש מהספר איזו פריט. אז מאחר שבאותו זמן הספר נותן את עושה את התספורת, אז הנה דוגמה של הבעלים בשירות השואל. השואל הוא אותו לקוח, ואם קורה משהו לאותו פריט שהלקוח קיבל מהספר, הוא יהיה פטור, כי זה שאלה בבעלים. וכן על אותו דרך כל שאר הדוגמאות. אמרו לרבנן לרבה. הרבנן, שהם היו למדו תורה מפי רבה, אומר רש"י, רבנן בני בית מדרשו של רבה. אז הם אמרו, שאיל לן מר. רש"י, שאיל לן מר, רבנו, נשאל לנו למלאכתנו, ללמוד לנו תורה, שיושב ומלמד לנו תורה כל היום, ואם נשאל ממנו בהמה או מתה, נפטר, ניפטר. כלומר, אם אנחנו נהיו שואלים ממך, מאיזו, נגיד, בהמה שלך, ומתה הבהמה, אנחנו פטורים מלשלם. אז הם בעצם הגדירו את רבה כעומד בשירותם, משמש אותם. רבה שמע את זה, הקפיד, זה הצבן אותו, הוא הקפיד על כך, אמר לו, להפקו עם המונאי כבאיתו, מה אתם רוצים להפקיע הממון שלי? וככה, מה אמרתם? שאם תמות הפרה שאני אשאיר לכם, אתם תהיו פטורים. מה אז, מה אתם באים להפקיע הממון שלי? עד רבה, יש לי חדשות, אומר רבה להם, אתון שאילתון לי, אתם בשימוש בשירות שלי. וזה אומר ההפך, שמה שאם אני אשאל מכם פרה, ואתם הבעלים של הפרה, ואתם משמשים אותי, אז אני מוגדר כשאלה בבעלים, ואני יהיה פטור. ואיך הוא מוכיח כך? דאילו ענה, אומר רבה, אני מצי השתמותי לחו ממסכתה למסכתה. אני כאן יכול להחליט איזו מסכת נלמד. אומר רשי, דבר מאוד מעניין, אתון שאילתוני למלאכתי, שכשאני חפץ להתחיל מסכת אחרת, שלא תשכח ממני, אני בוחר מסכתות על בסיס השכחה, שלא אשכח אותה. אין אתם יכולים לבחור בידי. אתם לא יכולים להגיד, לא, אנחנו לא רוצים ללמוד את, 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 את הבחירה שלך. אז אתם שלטוני, וממשיך הגמרא, אתון לא, אני קורא עוד פעם, אתון שלטוני, דאילו ענה מצי השתמותי לחו ממסכת למסכת, אתון לא מציתו להשתמותי, אבל אתם לא יכולים לעזוב מסכת שאני בחרתי כדי ללמוד מסכת אחרת. אז רבה עונה להם בדיוק ההפך מה שאתם טוענים הוא האמת. ואומר הגמרא על כל הדיון הזה, ולא אי. אי הוא שאיל להו ביום הדקלה, אין הוא שאילו לי בשאר יומי. נסתכל ברשי, ביום הדקלה, כשדורשים לפני הרגל, בהלכות הרגל, דלא מצי להשתמותי למילתא אחריתי, באותה תקופה שקודם לחג. אנחנו מכירים את ההלכה ש30 יום לפני הרגל עוסקים בהלכות הרגל. אז כשאנחנו בתקופה הזאת שדורשים בהלכות הרגל, אז הרב הוא לא יכול להשתמט מזה וללמוד משהו אחר. אז לכן באותם ימים הוא בשירות הקהל, הרבנן. אבל בשאר יומי הוא יכול להחליט, ולכן הם הציבור משרתים אותו, ולכן אם הוא שואל מהם פרה באותם שאר יומי, הוא שואל, וזה שאלה בבעלים, כי הם הבעלים של הפרה, הם בשירות הרב, זה בשאר יומי. מרימר בר חנינה אוגר קודניתה בחוזאי. מרימר הזכיר קודניתה פרידות לאנשי בי חוזאי. הוא הזכיר להם פרידה. נפק לדלויי תאונה בהדיו. רימה יצא להרים מסע יחד איתם על הפרידה. פשעו בה ומית. והפרידה מתה. עתו לקמי דרבה. חי וינעו. המקרה הגיע לרבה והוא חייב אותם לפצות את מרימה. אמרו לרבנן לרבה, פשיעה בבעלים היא. הוא היה מסייע אותם בשעת שאלה. איכסיף. אז הוא התבייש, כאילו הוא חייב בזמן, במקום שהיה צריך לפתור אותם. אז הוא התבייש, איכסיף. לסוף עגלי מלטה, דלמייסר תאונה ודנפק. לסוף התברר שהוא לא היה בשירות אותם בי חוזאי, אותם אנשים. הוא יצא רק לראות שלא ירבו במסעה. ולכן לא היה מקרה שהבעלים היו בשירות הסוחר. אז לכן הפסק שלו היה באמת נכון. הם חייבים לשלם. עניך, ניתן להבין את הסיפור הזה יחד עם הבושה שהוא חווה למען דימה הפשיע בבעלים פטור, שבעיקרון זה אמור להיות פטור משום אחי יחסיף. לכן כשהם סיפור שנכון פשוט, אבל הוא היה בשירות אנשים, למה חייבת אותם? אז אנחנו יכולים להבין למה הוא התבייש, כי פשיעה בבעלים פתור לפי המן דאמר הזה, אלא למען דאמר חייב המה יחשיף. כל הסיפור הזה היה שפשו אותם ששחו את הפרידה, ונכון, גם לפי הסיפור המקורי שהוא היה בשירות אותם אנשים, יש מה דמר שפשיעה בבעלים חייב, אז למה הוא התבייש? אז מה אם הם סיפו לו אחר כך שהוא היה בשירות אנשים, אבל זה פשיעה בבעלים חייב? הגמרא עונה, יש להבין, או יש לדעת שהסיפור אחרת לגמרי. לא מפשר פשעו בה, לא, זה לא מקרה שהם פשעו בפרידה, אלא יגנובי יגנוב, ומתה כדרכה בגנב הווה. נגנב מהם, ומתה כדרכה אצל הגנב. ועטו לקמי דרבה וחייבינו, והוא חייב אותם. אמרו לרבנן, רבה, גניבה בבעלים היא. עכשיו, זה לכל הדעות פטור, גניבה בבעלים. כלפי מה שאמרו לרבה, שמרימה יצא לעזור להמיס את המסעה על הפרידה. אז למה חייבת? איכסיף. אז אחרי שהם אמרו, הוא היה בשירות אותם אנשים, לא, באמת לא היה לי לחייב אותם לפצות, והוא התבייש. לסוף הגלי מילתא דלמי סרטונה הוא דנפק. התברר אחר כך שמרימה לא היה בשירות אותם אנשים. הוא יצא רק לראות שהם לא מאמיסים יותר על הפרידה, ולכן אין כאן פטור בבעלים, ולכן הפסק שלו היה נכון לחייב אותם. עד כאן שיעורנו להיום.